Welcome on board לפודקאסט שלנו, on vision, technology, innovation and money. נו, ברוך הנמצא.
תודה רבה, ברוך הנמצא, רונן, מה העניינים?
בסדר גמור, אז אנחנו, כמו שתמיד אני אומר, אנחנו תמיד מקליטים את הפודקאסט הזה כשיחה פתוחה, הכי פתוח בעולם, אנחנו מדברים על כל הנושאים, אבל איתך רציתי בכלל לדבר על שני נושאים שמאוד מאוד חיבבתי בחברה שלך ובכלל כאישיות. זה הנושא של הספורט עם הטכנולוגיה, ואיך הכל התחיל, במיוחד מעולם השייט. אז תן ככה איזה בריף שיבינו מי אתה, מאיפה אתה מגיע, נעבור על איזושהי נקודה מסוימת, נגיע לאיזושהי תחנה, ונחליט האם אנחנו ממשיכים לתחנה הבאה או לוקחים שמאל או ימינה בצומת.
מעולה. אז קודם כל לעסוק בספורט, בכלל זה איזשהו, צריך פאשן לדבר הזה, אני חושב, בטח אם אתה מנסה להגיע לרמות מאוד גבוהות. אני התחלתי לשוט כשהייתי בן 6 או 7 בתל אביב, ובמהלך השנים עברתי דרך כל הנבחרות, מהנבחרות ילדים, נוער, חלק מנבחרות אולימפיות, לצערי לא נסעתי בסוף לאולימפיאדה מסיבות אחרות, אבל נשים את זה בצד כרגע, והצגתי את ישראל הרבה שנים דרך כל הנבחרות, ובעצם אחרי השירות הצבאי שלי, היה לי חלום כזה להיות ספורטאי מקצועני, כמו שיש אנשים שהולכים לכדורגל ומשחקים ברמה המקצוענית, יש את זה גם בעולם של השייט. לצערי זה לא קיים בארץ, אז חיפשתי איפה אני יכול לעשות את זה בחול ואיך להתברג לקבוצות האלה, ומצאתי את עצמי בסידני, אוסטרליה. הלכתי ללמוד שם באוניברסיטה.
וואו, עד לשם הדרמת.
עד לשם הדרמתי, כמעט קצה העולם.
ממש.
והסיבה שבחרתי
בסידני... זה בשביל לממש את החלום.
לגמרי, לגמרי. הסיבה שבחרתי בסידני ללכת ללמוד שם, זה בגלל התרבות שייט המפותחת שלהם. אני חושב שאני, בתקופה שהייתי שם, אני הייתי יכול לשוט ולהתחרות 5 פעמים בשבוע בקלות, בכל הרמות, זה היה מדהים. ואחרי שסיימתי את התקופה שלי בסידני, אז בעצם קיבלתי ג'וב בקבוצה בריטית, ועברתי לשם, אז זה גם היה כזה קצת לא מתוכנן.
מה זאת אומרת, ג'וב בקבוצה, כאילו, עברת מאוסטרליה לאנגליה?
עברתי מאוסטרליה לאנגליה.
נו, באמת, קפיצה מדרום לצפון.
כן, גם איזה גביר קצת שונה.
ברור, משמש לעננות, כל הזמן עננות.
כל הזמן עננות, אבל מדינה מדהימה. אנגליה זה באמת מדינה מדהימה. אז גרתי בסאות'המפטון הרבה שנים. וזה הבסיס שלי במשך הרבה שנים, ומשם התחרתי בקבוצות מקצועניות שנסענו לכל העולם, ו... זכינו במספר, בשתי אליפויות עולם ליחטות, לקבוצות מקצועניות, והייתי חלק מקבוצות שהתחרו מסביב לעולם, ובאמת אני די הצלחתי להגשים את החלום. לא עשיתי טיקים על כל הדברים מן הסתם, תמיד יש עוד שאיפות, אבל זה היה המיינדסט של להיות ספורטאי ולנסות להצליח גם ברמה העולמית.
אם אני לוקח את זה על, על, על סרגל מידה של שנים, זאת אחרי הצבא, אוסטרליה, סידני, טטטם, אנגליה, כמה שנים אנחנו מדברים פה?
חזרתי לארץ שהייתי בין 35-36.
זאת אומרת, 15 שנה. שנים. שהתחרת בנבחרות וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי. ואז מה? נולד המיזם?
לא, ואז עוד לא נולד המיזם. ואז חזרתי לארץ, אני הייתי צריך קצת אתנחתה וחזרתי לארץ, והתחלתי לעבוד בסטארט-אפים, כי לא היה פה ג'ובים בשבילי בתחום של הספורט, אז הצטרפתי לשני סטארט-אפים, אתה יודע, במהלך השנים האחרונות, אחד בכובע של ביזנס דיבלופמנט, שאין לו שום נגיעה טכנולוגית או משהו כזה, אבל לפחות זה הכניס אותי קצת לעולם הזה של הטכנולוגיה ושל הסטארט-אפים, ושל לראות איך הדברים זזים מחוץ לעולם של הספורט. המזל שלי שזה גם היה סטארט-אפ בתחום הימי, אז אני הובלתי את כל הפיתוח העסקי של החברה הזאת לאיזושהי תקופה, עד שהחברה נמכרה אחרי איזה שנתיים וחצי או שלוש, חברה נמכרה, עשתה איזה אקסיט קטן, ואחרי זה הצטרפתי לסטארט-אפ אחר, שהיום הוא כבר יחסית גדול, אני הייתי עובד 90, משהו
עובד
כזה,
עובד מספר 90, גם בתחום שנוגע בתחום
לא,
השי, תחום הספורט, אוקיי.
לא, חברת תוכנה לגמרי, לא קשורה לעולם של הספורט, לא הייתה קשורה לעולם שלי בכלל, הייתי עובד 90, כשעזבתי את החברה אחרי איזה שנתיים, היא הייתה כבר עם כמעט 400 עובדים, ואני דווקא הייתי שם על תפקיד שהוא דווקא, היה מאוד מעניין, הוא היה בין פרודקט לביזנס דיבלופמנט, אז אני עזרתי שם לבנות את כל המרקט פלייס של האינטגרציות עם שותפים או חברות שונות או עם הלקוחות שרצו לבנות אינטגרציות שמתחברות ל-API'ים של החברה. אז גם כשאני הצטרפתי לחברה היינו שם במרקט פלייס הזה, או איך שאפשר לקרוא לזה, אז היו אולי 5 או 6 אינטגרציות, כשאני עזבתי כבר היו מעל 150 או מעל 100.
הבנתי.
אז
ובכל התקופה הזו, גם אם נשארת עדיין בעולם השייט, או שאתה יודע, כבר התנתקת, אמרת, טוב, הוא היה 15-16 שנה, עשיתי, התחלתי את עולם ההייטק, שהוא עולם תובעני ודורש המון שעות וחשיבה וכן הלאה, או שעדיין נשארת, כמו שאומרים, בין שתי העולמות?
לא, אז נשארתי קצת בין שתי העולמות, אז באותה תקופה גם אני הקמתי ארגון שהוא, היום הוא כבר לא קיים, אבל זה היה ארגון נון פרופיט, שכל מטרתו היה לקדם את הספורט בארץ, את ספורט השייט בארץ, ולקדם את ישראל בעולם. אז במשך כמה שנים גם ארגנו תחרויות פה בישראל, וגם הוצאנו קבוצות של ישראלים פעם או פעמיים בשנה לתחרויות יוקרתיות כאלה בעולם של היאכטות. כל העסק הזה היה בנוי מתורמים, לא היה שם שום ביזנס מודל, זה ממש היה פרויקט שהוא כולו לנסות לעשות טוב לספורט וקצת למדינה, ובעצם זה נעצר עם תחילת הקורונה שכל הספורט נעצר לנו והנסיעות לחול נעצרו לנו, אז נעצר משם ומאז לא היה לי זמן את האמת להמשיך לתפעל את הדבר הזה, למרות שזה היה מאוד כיף.
ואז הגיעה הקורונה, והגיע הבייבי החדש?
משהו כזה, כן.
מה אז, אתה אומר?
אז קצת לפני הקורונה מה שקרה, היה לי כבר את הרעיונות של, אוקיי, אני רוצה באמת לשלב יותר את הספורט עם הפאשן החדש הזה שנקרא לו סטארט-אפים וטכנולוגיה. התחלתי קצת לחשוב על הרעיון, איך אני יכול לשלב את זה בצורה הכי טובה, או מה הדרך הכי טובה, וכשעשיתי חושבים ורפלקשן על כל השנים שלי בתור ספורטאי, מסירות קטנות ואולימפיות ועד יחטות גדולות עם קבוצות מקצועניות שמעסיקות, יכולות להעסיק 150-200 עובדים, שזה החל מהספורטאים, לאנליסטים, למאמנים, לצונאים, לאנשי לוגיסטיקה, לאנשי שיווק, כל המערך הזה. אז ראיתי שהיה לנו איזשהו, תמיד היה לנו איזשהו חוסר ביכולות של לנתח את הספורט בצורה אפקטיבית ולאורך זמן. אז מה זאת אומרת? בקבוצות המקצועניות שהיינו מעסיקים מאמנים ואנליסטים במשרה מלאה, אז אחרי כל אימון הם היו יושבים 4 או 5 שעות, אם לא יותר, מנסים לנתח את כל הדאטה שמגיע מהסירות, עם הוידאו, עם הכל, ואז באים עם איזה שהם תובנות והיינו מנהלים על זה שיחות. בקבוצות הקטנות okay. יותר...
אופס, תכף שאני גותר אותך, זאת אומרת, אתה אומר, תראה מה זה, יש המון דאטה, ויש חוסר בניתוח של הדאטה, אז משתמשים באנליסטים, בגורם, ב-human factor,
נכון,
להוסיף את להוסיף את המודל הזה. תגיד, לפני שאנחנו קופצים קדימה, או אז שהיית בנבחרות, אתה יודע, גיל 35, 30, הבנת את המשמעות הזו בכלל? או שבגלל שאתה היית בתוך, אתה יודע, בתוך הכלי, בתוך הנבחרת, אז צריך לנצח, צריך לעשות. לא היה מודל של, היה מודל של תחקיר כזה בכלל?
אז היה לנו מודלים של תחקיר, אבל בדרך כלל מי שניהל את התחקיר זה או האנשי מקצוע, בשלב מסוים אני נהייתי כזה חצי דאטה אנליסט לתחום, פשוט כי אני נורא אוהב אותו, ובניסיון האחרון שלי להגיע לאולימפיאדה התחרתי על סירות יחסית חדשות, אקסטרימיות, שלא היו קיימות בארץ, ובגלל שהן לא היו קיימות בארץ לא היה לנו פה ידע בכלל, לא היה לנו פה מאמנים, לא היה לנו את מי לשאול, לא היה לנו מודלים לחיקוי, הייתי די חלוץ בדבר הזה, אני ועוד בחור, כן, זה סירות זוגיות, אז מה שאנחנו עשינו, אני לקחתי קצת את המתודיקות שלמדתי בקבוצות המקצועניות, ודבר מאוד פשוט, אני פשוט שמתי מצלמות גופרו על הסירה, ואיזשהו טראקר GPS-י כזה, כמו שעון חכם או משהו, ובסוף כל אימון אני הייתי מסיים, נגיד אימון של שעתיים עם 4 שעות של וידאו משתי מצלמות, עם שעתיים של דאטה מאיזשהו GPS, והייתי יושב ומנסה לסנכרן את הכל ולהוציא מזה תובנות, ובעצם ופה... אני הייתי המאמן סלש הדאטה אנליסט, או שנינו היינו...
הכל.
כן, היינו הכל,
ופה
התחיל להתגלגל ההבנה, כמו שאמרת, לחוסר של הדבר הזה, ואז באמת שעשיתי רפלקשן על התהליכים שעברנו, ועל התהליכים שאני עברתי במהלך השנים, ואיפה היה את החוסרים שהכי כאבו לי, או למתחרים שלי, או לחברים שלי, אז הבנתי שיש פה,
בוא נדבר על המיזם.
כנראה איזושהי הזדמנות.
בוא נדבר על החברה הזו, בלי להזכיר שמות, כי אנחנו, כמו שאמרתי, בוא נדבר על החברה הזו, אז החברה הזו, אתה הקמת אותה ביחד עם שותף.
נכון מאוד.
בחור מקסים בשם רוני.
נכון, רוני רביב.
רוני רביב, נכון. שהוא באמת אחד משחקור ומעלה, יצא לי ככה להכיר אותו בשבועות האחרונים. וביחד תפרתם, אני קורא לזה, תפירות קטנות, אתה יודע, של מיזם שמתעסק בדאטה ואתם מנתחים אותו, ופתאום מביאים תובנות עסקיות לאותו ספורטאי. אבל אתה יודע, אני מסתכל רגע, אני לא ספורטאי מקצועי, ואני מניח שגם חלק מהמאזינים שלנו לא ספורטאי מקצועי, ולפעמים אנחנו לוקחים את האופני הערים שלנו ועושים איזשהו שפין כזה או סיבוב כזה בהרי ירושלים. בוא, תן לי דוגמה ממה המיזם שלך יכול לעזור לי לפרט. אני לא מדבר רגע נבחרות וכן הלאה, לפרט. לשפר את הביצועים שלי, לתת לי תובנה נוספת.
אז קודם כל נבין חצי שנייה מה המיזם שלנו עושה, מה הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים עושה. אז בעצם מה שאנחנו יודעים לעשות היום, בנינו איזושהי פלטפורמה שיודעת לאסוף כמויות אדירות של וידאו ודאטה מכמעט כל מכשיר, או מהרבה מכשירים, ואנחנו מוסיפים עוד כל הזמן. אז זה יכול להיות מהמצלמות של הגופרו, מהשעונים, מהטלפונים החכמים, כל סנסור שיש לך, נגיד, על האופניים, או על הסירה, או על הגלשן, או על הסקי, לא משנה, מה שאתה לא עושה. והמערכת בצורה אוטומטית מסנכרנת את כל המקורות מידע האלה, מנתחת בעיקר את הסנסורים, זה בעיקר ניתוח סנסורי, ומזה אנחנו מוצאים, כל מיני אנומליטיז או כל מיני אירועים ששווה להסתכל ולנתח על אותם מאותו יום, ומציגים לך את זה בצורה מאוד אינטואיטיבית, גם ברמה של קטעי וידאו קצרים, במידה ושמת מצלמה. אנחנו מאוד ממליצים לשים מצלמה, כי אני אישית חושב שמוידאו אפשר באמת ללמוד מאוד מאוד טוב, לא סתם כל הקבוצות כדורגל וכדורסל ובייסבול ופוטבול וכולם, אני לא יודע, כבר 30-40 שנה לפחות עושים ניתוחי וידאו כאלה ואחרים, וזה לא בכדי. אז אנחנו יודעים לעשות את זה, להוציא את הקטעי וידאו הקצרים האלה, את מה שאנחנו קוראים להם ה-golden moments, שמהם אנחנו יכולים ללמוד, לנתח וללמוד, וכמובן שאנחנו מדביקים על כל זה את כל הטלמטריה, ועוד יש לנו כל מיני מודולים של ניתוח של האירוע עצמו, שמסביר לך כמה מטרים הרווחת, הפסדת, וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו יודעים להציג את זה, לעשות את כל הדבר הזה, שבעצם אנליסט, בעולמות שלי, אנליסט היה יושב ועושה את זה במשך שעות, שעות, שעות על גבי שעות, היום אנחנו עושים את זה ברמה של אוטומציה מלאה.
יפה, זאת אומרת, כל החזון שלך, שעליו דיברנו בהתחלה, שבו הטכנולוגיה או הדיגיטציה תעזור לאותו אטלט, ספורטאי, ספורטאי חובב, נכנסה בטכנולוגי אינוביישן, תחת אותה בחברה שלכם, שהקמתם, בת כמה החברה? בת שנתיים? שנתיים וחצי?
שנתיים וחצי, אנחנו הקמנו את החברה בפברואר 2020, בלי לדעת כן.
Welcome to the corona.
בדיוק, בלי לדעת שבמרץ או אפריל נכנסנו לסגר הראשון. כשרשמנו את החברה ברשם החברות, אני זוכר, זה היה בשישי לאפריל, קיבלנו את שישי לפברואר, סליחה, קיבלנו את התעודה מרשם החברות. אתה יודע, זה לא עלו שמץ של מושג של מה שהולך להיות, ובאמת איזה חודש אחר כך או חודשיים אחר כך התיישבנו בבית וגירדנו בראש ואמרנו, מה אנחנו עושים עכשיו? סגרו לנו את העולם.
סגרו את העולם, אבל תראה מה זה. אנחנו היום כבר שנתיים אחרי, שנתיים וארבעה חודשים אחרי, ויש פה עכשיו חברה עובדת, גם מרוויחה כסף, כמו שאומרים תודה לאל, או עושה שפלינג של כסף.
נכון.
אז הנה אנחנו מדברים גם על הכסף. בואו נחבר את זה חזרה לחזון ולמטרות. בסוף, מה המטרות שלך, עומר, ושל רוני, אתם השותפים בחברה, הבעלים שלה, מה שלא, איך שנקרא לזה כרגע. מה אתם רוצים להיות, למשל, אתה יודע, כמו ששואלים את הילד בגיל 8, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? איפה אתם רואים את עצמכם בעוד שנתיים?
אז ככה, החברה שלנו באה בגדול לפתור שתי בעיות בעולמות של ספורט שנקרא לו outdoors בעיקר, או נקרא לזה בעיקר הספורט של האוטדור. ואנחנו באים לפתור בעצם שתי בעיות שאנחנו מרגישים שיש פה. אחת, זה כמובן, כמו שדיברנו, איך אתה בעצם משפר את הביצועים של הספורטאי, וזה יכול להיות ספורטאי מקצועני, וזה יכול להיות ספורטאי חובב, כי בסוף כל מי שמשקיע 20 או 30 אלף שקל על אופניים, הוא לא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה כדי לשפר אפילו בטיפה את הביצועים שלו.
נכון.
אז זה עוד כלי בארגז כלים של אותו ספורטאי מקצוען או חובב. איך לשפר את הביצועים, זה אחד. הדבר השני, זה איך בעצם אותו ספורטאי, אותו ילד נקרא לזה, שיוצא לשוט או לרכב בערי ירושלים או איפה שלא אמרת, איך הוא חוזר ומספר את הסיפור? כי הרי אנחנו מדברים על ענפי ספורט שבסוף קוראים רחוק מהעין, רחוק מהעין זה בדרך כלל גם רחוק מהלב, ואז איך אתה בעצם מחבר את המשפחה שלך, את ההורים שלך, את החברים שלך, את האוהדים שלך, אם אתה מנסה לבנות איזשהו קהל אוהדים, לחוויות שלך ולסיפור שלך. עכשיו, אם אתה מנסה לשים איזושהי מצלמה ברכיבה שלך, ובסוף לשתף כל מיני קטעי וידאו אקסטרימים כאלה ברשתות החברתיות, אז נכון שנגיד האפליקציה של גופרו עוזרת לך לעשות כל מיני איילייטים קטנים כאלה, אנחנו מרגישים שזה מאוד, מאוד לא מספיק, זה עדיין מאוד חסר, וזה עדיין אנחנו מדברים ברמה של הספורטאי שרק יוצא לרכיבה הקטנה, ואם אנחנו מסתכלים על משהו שהוא קצת יותר גדול, כמו אירוע ספורט, אז שיש לך עכשיו הרבה רוכבים שיוצאים על ההר, אז קהל הצופים בעצם לא יכול, נקרא לזה באמת ליהנות מהאירוע, כי הם יכולים לשבת בנקודה אחת ולראות את הרוכבים חולפים על פניהם בצורה מאוד מהירה, ובעצם הם מפסידים את רוב המסלול, אז הפתרון שלנו עוזר באיזושהי צורה, וכל הזמן זה משתפר, איך הספורטאי מספר את הסיפור שלו ומשתף את זה החוצה.
יפה, זאת אומרת, מצד אחד, זאת אומרת, הוא גם מקבל דאטה, כשאתה נותן לי את הניתוח שלו, נכון. אבל גם אני, זאת אומרת, החוויה עוברת כחוויה אינטראקטיבית, לאותם אוהדים, הורים, חברי משפחה, יפה, יפה.
נכון מאוד. זה הרעיון. ואלה באמת שתי הבעיות שאנחנו מנסים לגעת בהם
להתמודד.
ולפתור אותם ולהתמודד איתם.
זה יופי. טוב, אז זה החברה, וזה מה שאתם עושים. עומר ברושה. אתה יודע, אני תמיד מסכם את ה-17-20 דקות האלה, כי אנחנו אומרים שזה הפודקאסט, שזה הטאץ'-וואן הזה, אני קורא לזה. בין הבית לעבודה, מהעבודה לבית. בא לך לטיפה לנקות הראש, אנחנו לא מדברים פה על דברים שבורמו של עולם. אנחנו מדברים בכיף שלנו. אז אני תמיד כזה מסכם עם כל אחד שאני מראיין אותו, בעברית או באנגלית, תן לנו שני דברים שאף אחד לא יודע עליך. זה מפתיע. אני אף פעם לא מכין את זה. נכון. אני אף פעם לא אומר את זה בהתחלה. אני תמיד אומר את זה בסוף. תן לנו משהו שאתה... תגיד, וואלה, אני אומר, לא חשבתי שהוא כזה.
וואה.
כן. תחשוב, מה שעולה לך הראשון.
זה באמת הפתעת אותי.
נכון. אבל זה כל הכיף.
אז לא יודע אם זה יהיה כזה מפתיע. לא יודע אם זה כזה מפתיע. כספורטאי, אני לא יודע אם זה משהו שאנשים יגידו וואו או לא. אני מת על גלידה. זה הפטיש שלי. זהו. כאילו, תן לי את זה ואני חי...
חי טוב.
ואני חי טוב.
ודבר נוסף, גלידה, הוא הפתעת. ודבר טוב. ודבר נוסף. כן.
ודבר נוסף,
כן.
את האמת זה שיחה שהייתה לי היום עם אחד היועצים שלנו בחברה, שדווקא הייתה שיחה מעניינת, הוא אומר לי, אתה נורא קשה עם עצמך. אני מאוד קריטי לגבי עצמי, ואני בכלל חושב שחשיבה קריטית ואמיתית היא דבר טוב. אולי במידה, ולפעמים זה קצת לאקסטרים, אבל אני מאוד קריטי לגבי עצמי ולגבי הדרך.
אני אומר, כן, יש בזה משהו, טוב, בסופו של דבר אנחנו כזה ביקורתיים כלפי עצמנו, אנחנו צריכים פתאום לפעמים לדעת לא להלקות רק את עצמנו, גם שקשה או גם שערה, או גם שטוב, ולקבל את הדברים, לא כמובן מאליו, אבל... בטוח שיש להבנה כזו ואיזושהי אנרגיות כאלה ואחרות, ומי כמוך כספורטאי יודע שלפעמים יש דברים שיש לך עליהם שליטה, ויש דברים שאין עליהם שליטה, ועל הדברים שאין עליהם שליטה, בגלל זה החברה הזו נולדה, לנתח את הדברים האלה שאין עליהם שליטה. עומר, תודה רבה.
תודה רבה,
היה מדהים, מדהים. היה תענוג, ונשתמע.
בטח, מעולה, תודה רבה.